השבת, הובא לקבורה בחברון באותו יום. נראה כמה מילים, כמה שלא נספר על הרב אוריאל, זה לא, אי אפשר להכיל, אי אפשר לספר על הרוב גדולתו וריבוי מעשיו, אי אפשר לספר את זה בקצרה, את הדבר כבאמת. זכיתי להכיר את הרב אוריאל במשך, זכרונו לברכה, במשך, באמת, מאז שבאתי לישיבת מרכז הרב, 35 שנה, ואני מוכרח לומר שהלך בתוכנו, יש ביטוי כזה בכוזרי, אדם שהוא מלאך. לא, הוא היה מאוד חולה. כן, כן, הוא היה מאוד חולה, 7 שנים. הוא היה מאוד חולה, אבל מכיוון שהייתה, דרכו הייתה לא לצער אף בן אדם. הוא לא רצה לצער אף אדם, ותמיד ששאלו אותו, מה שלומך, איך אתה מרגיש, למרות שמצבו היה מאוד קשה, תמיד הוא אמר, ברוך השם, במאור פנים כזה, אני כל כך שמח, כל כך טוב לי, כל כך זה, לא נשמע מפי אף פעם איזה הנחה או משהו כזה. הוא היה מאוד סבל. הוא היה בן 63 או 64, משהו כזה. וזה היה דרכו, לא להטריח אף בן אדם, אפילו כשהיה במצבים מאוד קשים, אז היה, אני זוכר פה, לפני כמה שבועות, הוא לא הרגיש בטוב, ונודע לי הדבר באיזושהי דרך. אז אמרתי מיד לאחד התלמידים, תלך, תלווה אותו לבית החולים, שהוא לא יהיה לבדו. ביקש מהאדם, בחורצ'י כזה, אל תלווה אותי. אני, אבל אמרתי, ידעתי מראש מה שיגיד, לא רוצה להטריח אף אחד. אז אמרת, אתה לא תשמע לו, יגיד לך, אל תלווה, הכרתי כבר את ה... את ה... זהו. אתה אל תשמע לו, אתה תלווה אותו לבית החולים ותישאר איתו שם עד שיתפלו בו כמו שצריך בעניין הזה. זה הייתה דרכו, לא לגרום לאף בן אדם צער, לא להטריח אף בן אדם. הוא היה מתהלך בתוכנו, הייתי אומר, ממש כמלאך. כל מה שהוא עשה זה רק דברים טובים. וכל מה שהוא עשה זה רק לא לגרום איזושהי עוגמת נפש וצער לאיזשהו בן אדם. היה נראה, איך אומרים, בכל המקומות שלא תיארתי לעצמי ששם הוא יגיע, היה מגיע למשפחות שישבו באבל בקצה הארץ. והיה מגיע באוטובוס, לא היה רוצה להטריח אף אחד, היה נוסע באוטובוס והולך ברגל, היה, אף אחד לא היה מנחם אותם, הוא היה בא, יושב ומנחם. או בשמחות של אנשים שבקושי היה מניין בחופה, תמיד הוא היה נמצא שם. היה אין סוף של דברים טובים שהוא עשה, רוב רובם של הדברים הטובים שהוא עשה, הוא עשה את זה בסתר, בלי שירגישו בדבר. מה? אישה, ואם אינני טועה, 14 ילדים, זה לא משהו כזה. או 12, 14 ילדים. משפחה ברוכת ילדים, ועשרות עשרות נכדים, הוא היה איש משפחה למופת. התעניין בכל הילדים, במצבם, ועזר להם. וכל הנכדים, וכבר נינים יש לו. לא רק נכדים, גם נינים כבר יש לו. היה באמת... היה לו מידת הענווה. מה זה מידת הענווה? הוא לא היה מחשיב את עצמו לשום דבר. הוא אפס, הוא כלום. אבל כל אדם היה חשוב בעיניו כמו מלך. ולא משנה מידה בן אדם. זה יכול להיות אדם ברחוב, זה יכול להיות אדם שהוא לא הכיר אותו בכלל. הוא נתן לו יחס של מלך. ממש, הוא אומר, היה ניצב, מתעניין במצבו. שואל לשלומו, עוזר לו בממונו, עוזר לו בגופו, מילה טובה, היה ממש לוקח אנשים שהיו במצב נפשי מאוד קשה, והיה מחיה את נפשם. ממש מחיים, חיי אמיתים, לוקח אנשים שהיו במצב כזה של ירידה ונפילה ומרומם אותם ומעלה אותם. קשה מאוד, היה תמיד חכם עצום. גדול וענק בתורה, למד הרבה שנים תורה בישיבת מרכז הרב, אבל הוא היה מצניע את תורתו, היה מסתיר את תורתו. וכל אדם שהוא דיבר איתו בדברי תורה, הוא דיבר איתו בגובה העיניים, לפי משהו. אם זה היה תלמיד חכם עצום וגדול, או זה היה אדם שלא ידע מימינו משמאלו, תמיד הוא ידע לדבר איתו דברי תורה בהתאם לרמה שהמנמיך את עצמו, אלא כמו משה רבנו ירד מן ההר אל העם, הוא היה יורד אל כל אחד ואחד ולנשמתו ולקשיים שלו, מלווה אותו, מעודד אותו, מחזק אותו. אני לא הכרתי בחיי הקצרים, לא זכיתי להכיר אדם עם נשמה כל כך טובה כמו הרב יאיר זכר צדיק לברכה. ועוד יספרו עליו דורות של תלמידי מכון מאיר, דורות כאן. הוא היה כאן למעלה מ-20-25 שנה, לימד כאן, והיה מלמד בחום כזה, באהבה כזו. קשה מאוד לתאר את הדבר. באמת, חבל דעבדין ולא משתכין. יש פרק מיוחד בחייו, שהוא היה מראשוני מתיישבי העיר חברון, משפחתו ואשתו, שתיבדל חיים טובים וארוכים, כן, היא הייתה מקבוצת אנשים הראשונה שהתיישבו בבית הדסה, וישבו שם במסירות נפש גדולה, כשמנעו מהם לצאת משם, היה באותה תקופה. ועד היום המשפחה חיה בחברון, חיו בתל מרומדה הרבה מאוד שנים, בקרוון עם משפחה ברוכת ילדים, היו שם בקרוון, היו מקבלים אורחים, היה בדרכו של אברהם אבינו היה הולך, היה מקבל אורחים, מאיר פנים לכל אחד, והוא גם זכה להיקבר בחברון, בזכות זה שהוא היה קשור כל כך הרבה שנים לעיר הזאת, ופעל לישובה, מסירות נפש כזאת גדולה. נכון, באמת חד בדורו, זאת הרגשה. הרגשה שמי שכאן בישיבה, במכון, מי שזכה קצת להכיר אותו ואת מאור פניו, שממש עבדה לנו עבדה גדולה מאוד. כן. היה יושב כדרכו בפינת בית המדרש, בצניעות, וכל הזמן היו באים תלמידים, לומדים איתו בחברותה, וחלק מהתלמידים זה היה ממש הרב היחידי שמצא נתיבות לליבם ולמאוויהם ולחיזק את רוחם, וזה משהו מיוחד במינו. באמת הוא היה בא למכון מאיר בתחילת השבוע וחוזר בסוף השבוע, וכאן היה יום ולילה, יום ולילה היה מלמד תורה, מקרב לתורה. באמת, משהו מיוחד במינו. היה תלמיד של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, והוא היה בור שלא מאבד טיפה. דהיינו, הוא זכר את כל הדברים שהוא למד אצל הרב ציודה. הוא היה זוכר, זכר צדיק לברכה, הוא זוכר אותם וכתב אותם. וגם זכר את זה בראשו, והלך גם בדרכו של הרב ציודה, באהבת הבריות, אהבת ארץ ישראל. באמת, משהו מיוחד במינו. אנחנו זכינו זכות גדולה שהוא היה כאן והציל מרוחו על המכון. תמיד היו אומרים עליו שהוא מסילת ישרים חי. יש כאלה שלומדים מסילת ישרים. יש כאלה שחיים את מסילת ישרים. הוא היה חי את מסילת ישרים. ממש. כשמו כן היה ישר, צנוע, ענב. בצורה ש... קשה לתאר שיש דבר כזה בכלל. ובהלוויה שהשתתפו כאן, מי שהיה בהלוויה, היו כאן מאות אנשים, אולי יותר. והרואים אומרים שבזמן הלוויה ניכר על האדם מי הוא היה באמת. ככה, לפי ריבוי האנשים שהיו כאן, אני מניח שגם בחברון, כן, אתה רואה שהייתה נשמה גדולה, שבחייה כל הזמן הסתירה את עצמה ולא רצתה להתבלט בגלל הנבנתנותו הגדולה, אבל במותו ראינו איזה אישיות היה, איזה אדם, שהוא מאוד החסר לנו, חבל דאבדין ולא משתכחין. ברשותכם, אנחנו גם נגיד את זה לכל התלמידים, אנחנו רוצים לפרסם את ה... מעשים הטובים שלו, מי שזוכר אותו, מכיר אותו, והיה לו איזה מפגש איתו וחושב שהוא יכול לעלות על הכתב את הדברים, תבוא עליו הברכה, כתוב על צדיק, זכר צדיק לברכה. כשזוכרים את הצדיק, אז זה לברכה. זה מוסיף ברכה לאנשים שזוכרים אותו, את מעשיו, את מידותיו וכל זה. אז מי שיכול לכתוב... על המפגש או זיכרונות מרב יאיר, אנחנו, זיכרונו לברכה, תבוא עליו הברכה. אנחנו נפרסם את זה בצורה כזאת או בצורה אחרת. כן, השיעור הזה יהיה לזכרו. אני מבקש אם אפשר להעביר את הדף הזה בין התלמידים. אם אפשר דף אחד להעביר לחדר האינטרנט, אני אודה לכם גם. השיעור הזה יהיה גם לעילוי נשמת אבי בן שושנה ודוד חתם, שהיום הוא נפטר, ולרפואתה של נעמי בת רחל, שעוברת היום ניתוח קשה. יש לכולם רבותיי. אנחנו ממשיכים בגמרא מסכת ברכות דף ו עמוד א. קודם כל נקרא את פשט הגמרא. שואלת הגמרא, מניין לשלושה שיושבים בדין ששכינה עמהם, שנאמר בקרב אלוקים ישפוט. כן? שלושה שיושבים בדין, שכינה עמהם. מה הכוונה שכינה עמהם? כמו ששניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. דהיינו, דבר השם, רצון השם, מתגלה על ידי לימוד התורה, או על ידי שלושה, שיושבים בדין ודנים בדין כזה או דין אחר, מתגלה רצון השם, דבר השם, מתגלה על ידי השלושה האלה. ומניין לשניים שיושבים ועוסקים בתורה ששכינה עמהם, שנאמר אז נדברו יראי השם איש אל רעהו ויקשב השם, וכתוב שם בהמשך ולחושבי שמו, אמר רבשי, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי אילו עשה. ומניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא עליך וברכתיך. אז רואים שלושה, שניים ואחד. שלושה שיושבים בדין, שכינה עמהם. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. אפילו אדם אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה עמו. אז שואלת הגמרא שאלה, וכי מאחד אפילו חד, אם אדם אחד השכינה עמו, תרי מבעילם, מה צריך שניים? זה פשיטה. אם אחד שיושב ועוסק בתורה, בוודאי ששניים שיושבים בתורה, השכינה עמהם, נתגלה השכינה ביניהם. אז מה, למה מזכירים שניים? אומרת הגמרא, תרי מחטבן מלאו בספר הזיכרונות. יש ספר הזיכרונות, תכף נראה אצל הרב, בעין היה, למה הכוונה ספר הזיכרונות. בכל זאת, אומר, שניים שיושבים בתורה, שעוסקים בתורה, כותבים את המילים ביניהם, הדיבורים שביניהם, בספר הזיכרונות. אחד לא מכתבן מילה בספר הזיכרונות, אבל אחד שהוא לומד תורה לעצמו, יש בזה מעלה, יש בזה גילוי שכינה, אבל הדברים האלה לא נרשמים בספר הזיכרונות. מה המשמעות ספר הזיכרונות, ולמה שניים כן ואחד לא, נראה את זה גם כן בעין היה. שואלת הגמרא, וכי מאחר דאפילו תרי, אם שניים שכינה ביניהם, תלתה מבעיה? האם שלושה, זה פשיטה, בשלושה שהשכינה תתגלה. אומרת הגמרא, מהו דתימה דינה שלמה בעל מהו? מה הייתי אומר, יושבים שלושה דיינים ודנים, נניח בסכסוך בין בני אנשים, בין שני אנשים, סליחה, ודנים, הייתי אומר, זה לעשות שלום ביניהם, זה נקרא דין, וזה לא שכינה, זה לא גילוי האלוקות, ולא אתי השכינה, כמה שמלן, דדינה, נמי, היינו תורה. דיינו, דיינים שיושבים ועוסקים בבירור בבני האדם, הדיון הזה והדין הזה ופסק ההלכה הזה שיוצא מבין הדיינים, גם זה תורה. וכי מאחר אפילו תלתה עשרה מבעיה, אומרת הגמרא, עשרה קדמה שכינה ואתיה, תלתה עד יתבי. זאת אומרת, עשרה אנשים יושבים, אז השכינה באה עוד לפני שיש עשרה. יש תשעה, כבר מופיעה השכינה, שיושבים בבית הכנסת ולוני, כמו שלמדנו בתחילת הסוגיה, שעשרה שנמצאים בבית הכנסת, שכינה עמהם. אבל תלתה, שלושה שיושבים בדין, קודם כל צריכים לשבת בדין, אחר כך מתגלה השכינה. אצל עשרה יהודים לא צריכים לשבת. מספיק שעשרה יהודים ביחד בבית הכנסת, כבר מתגלה השכינה, אפילו לפני שיש עשרה, יש רק תשעה, מתגלה השכינה. עד כאן פשט הגמרא. שאלות עד לכאן, בבקשה. יש שאלות? אין שאלות. מה אתם מסתכלים עליי? אני רואה שכולם עצובים בגלל הרב יאיר. אני אשאיר את רשומו. אבל אני בטוח, כמה שאני זוכר את הרב יאיר, אולי היה רוצה שיהיו עצובים בגללו. כל חייו הוא ישתדל שאנשים יהיו רק שמחים, לא יהיו עצובים. אז אנחנו נתחזק, נתגבר. על המכה החזקה, ואנחנו נלמד בשמחה. בבקשה. כן.
מה זאת אומרת נשאר בספר
הזיכרונות? אז זה הרב מאיר, באות נון, הרב כאן מרחיב, מה ההבדל בין שכינה, אחד לומד ושכינה עמו, ושניים שלומדים, אז נרשמים מלאם הדברים שלהם בספר הזיכרונות. הרב כאן יעמיק בשאלה שלך בדיוק. מה הכוונה, ספר הזיכרונות, למה הכוונה? בוא נראה את זה בתוך. זה גם מתאים דרך אגב לרב יאיר, תכף נראה את ממש מתאים לאישיות שלו, מתאים הדבר. טוב, בוא נראה את זה בתוך. אומר, כותב כאן הרב ואין היה, תרי מכתבן מילאו בספר הזיכרונות, חד לא מכתבן מילאו בספר הזיכרונות. זה הציטוט ממה שלמדנו. מה ההבדל בין שכינה שבספר הזיכרונות ולא, כן בבקשה. אין היה זה פירושו של הרב קוק זצ"ל לאגדות הש"ס. הספר הזה אין היה, זה בנוי על ספר שנקרא אין יעקב. יש ספר שבו כתובים כל האגדות של הש"ס. בש"ס יש הלכות, יש גם הרבה אגדות. האגדות האלה, לקטו אותם אחד הרבנים, וכתב ספר בשם אין יעקב. ועל הבסיס של האין יעקב הזה, כתב כאן הרב קוק זצ"ל, אין היה. אין יעקב, אין היה. היה זה אברהם יצחק הכהן. כן, הוא היה, רב קוק זאת היה, שמו אברהם יצחק, הכהן הזה ראשי תיבות, אין היה, כן. יש הבדל בין העוסק בהשלמת עצמו לעוסק בהשלמת זולתו. האדם שלומד תורה, הוא משלים את עצמו. מישהו רוצה להיות כאן שלם באישיות שלו, ירים את היד, רק שניים, לא עוד אחד, שלושה. איך תהיו שלמים? מה הדרך? מכון מאיר זה פשיטה, אבל אדם יכול להיות מכון מאיר גם לא להשתלם, אלא מה צריך לעשות? ללמוד תורה. לימוד התורה מביא את האדם לשלמות. אין קיצורי דרך. השלמות באמת, שהיא הדבקות בקדוש ברוך הוא, היא באה קודם כל על ידי לימוד התורה. אז אדם שרוצה להיות שלם, מה הוא יעשה? יקבע עתים לתורה, ילמד תורה, והוא יהיה שלם. אבל יש הבדל בין העוסק בהשלמת עצמו לעוסק בהשלמת זולתו. יש אדם שלא רוצה הוא בעצמו להיות שלם, הוא רוצה שגם אחרים יהיו שלמים. רוצה להיטיב לאחרים, להשלים לאחרים. אז יש הבדל, בוא נראה מה ההבדל. כי העוסק בתורה כדי להשלים את עצמו, אז ייבחן הדבר אם הוא מקיים כתלמודו, ואם הפעולה המוסרית נראית עליו, זהו עוד שלימודו הוא לשמה, והוא המיימנים בה. דהיינו, אדם לומד תורה, כתוב שעל התורה שם חיימי למיימנים בה, ושם המוות למסמילים בה. אז יש לזה הרבה פירושים, מה זה שם חיים למיימנים בה, ושם המוות למסמילים בה. אחד הפירושים שאדם שלומד לשם שמיים את התורה, זה נקרא שם חיים. אז זה מחיה את האדם, אדם שלומד תורה לשמה, מה זאת אומרת לומד תורה לשמה? כפשט הדבר. לקיים את התורה. הוא רוצה שהתורה הזאת תתקיים על ידו. זה נקרא שם חיים למיימנים בה. אז אדם כזה לומד משהו, איך כותב הרמב"ן להיגרת לבן שלו, כשאתה לומד משהו, כשאתה מרים את העיניים שלך מהכתוב, תחשוב איך לקיים את מה שלמדת. איך ליישם את מה שלמדת. התורה זה לא רק מידע ואינפורמציה, אלא התורה היא מחייבת, תורה מלשון, הוראה, היא מורה לנו כיצד לחיות, ללכת בדרך האמת. אז לכן, אנשים שלומדים לשמה, ההשתלמות שלהם, שהם חיים, הם מקיימים, הם מבצעים את הצו האלוקי, כפי שהם למדו, מה שהם למדו בתורה. אם זה במצוות, אם זה במידות, כל דבר ודבר, כל אחד צריך לנהל למחברת. עכשיו למדתי על הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שהוא היה ענב. הוא היה ענב או לא? מישהו הכיר אותו כאן? היה ענב? רשום לעצמך, אני גם אהיה ענב. מה זה ענב? מה ההגדרה של ענב? למדנו במסילת ישרים שענב זה אדם שלא מחשיב את עצמו משום דבר שבעולם. לא חכם ולא יפה ולא עשיר ולא מכובד ולא... הוא לא מחשיב את עצמו בכלל. תרשום מעצמך, תבצע את זה. למדת תורה לשמה. זה נקרא תורה לשמה. אז לכן אומר, אדם שלומד לעצמו רק, והוא משתלם, אז הוא משתלם כי הוא מקיים את התורה. והתורה על ידי זה שהוא לומד אותה, ומקיים אותה, משלימה אותו. מביאה אותה למדרגה של שלמות. כי דברי חז"ל, ועשיתם אותם. אומרים חז"ל, מה זה עשיתם אותם? ועשיתם, כתוב בלי וב, כתוב מחולם. ועשיתם אתם. מי עושה את עצמך? אתה עושה את עצמך. אתה בונה את עצמך. אל תקרא בניך, אלא בוניך, ועשיתם אתם את עצמכם. אתה על ידי לימוד תורה לשמה, אתה בונה את עצמך. אז זה אדם שלומד לבד, לומד לעצמו, במטרה לקיים את התורה. זה מדרגה גבוהה מאוד. אני מאחל לכל התלמידים שילמדו תורה לשמה, כולל אותי עדיין, שילמדו תורה ויקיימו את מה שהם לומדים. זה האדם משתלם. אבל זאת היא מדרגה אחת. יש מדרגה עוד יותר גבוהה. בואו נראה. שיהיה האדם עושה את עצמו, זה עשיתם אתם, עושה את עצמו על ידי דברי תורה. אתה עושה את עצמך, אתה בונה את עצמך, אתה משלים את עצמך על ידי דברי תורה. וכל זה רק שלומד לעצמו. שעיקר השכר הוא כשמוציא מן הכוח אל הפועל את אשר ישיג בשכלו על ידי לימוד התורה. אבל מה שאין כן הלמד לזולתו, שאדם לא לומד לעצמו אלא לומד לזולתו, מלמד לאחרים. הלא אין הדבר בידו לפעול על זולתו, על כן מקבל שכרו מושלם מזמן הפעולה. דהיינו ברגע שהוא מלמד, נניח כמו הרב אוריאל, זכר צדיק לברכה, לא פעם הוא היה מלמד אנשים שבקושי ידעו עברית, ואני לא יודע אם קלטו אותו או לא קלטו אותו, אבל העובדה שאתה מלמד, אפילו שהתלמיד לא הבין מה שאתה מה שהוא לומד, באותו רגע הוציא את התורה מן הכוח אל הפועל. ברגע שהוא מלמד לזולת, מלמד לאחרים. על כן מקבל שכרו מושלם מזמן הפעולה. וזוהי מליצת חד, לא מכתבן מלאו בספר הזיכרונות, כי אם יהיה ראוי לשכר טוב, הלא הוא בעצמו יהיה ספר הזיכרון. אדם שהוא לומד לעצמו, אז הוא בעצמו ספר זיכרון. שהתורה תהיה ניכרת עליו בכל דרכיו. אדם שלומד לעצמו, זה עיקר מעמידותיו, מהנהגותיו, מהליכותיו, אז הוא יהיה כאילו ספר הזיכרון של מה שהוא למד, ותורתו ניכרת עליו. אבל תרי, אדם שמלמד לזולת, מכתבן מלאו בספר הזיכרונות, כל אחד לפי מה שהוא ראוי לפעול על ידי תורתו על זולתו. זה אי אפשר לתלות בתנאי אם יהיו הגידולים ניכרים בזולתו, זה לא משנה. על כן שכרו איתו, אפילו לא יהיה הדבר יוצא לפועל מצד חברו. דהיינו, אתה לומד חברותה. אתם יודעים, בחברותה לפעמים יש חברותה אחד שמבין, והשני שלא קולט כל כך את מה שלומדים. אני לא יודע, מישהו כאן למד פעם חברותה? מי למד כאן חברותה פעם? יצא לכם לא להבין את מה שהחברותה אומר לכם? אז הוא אומר, אפילו זה שלימד אותך, החברותה, הוא לימד איתך, למרות שלא קלטת מה שהוא אמר, בכל זאת, הדברים האלה נרשמים בספר הזיכרונות. למרות, אחת כמה וכמה, אם מישהו לומד איתו, הוא כן זוכר את הדברים האלה, וכן יודע את הדברים האלה. אז כבר הדברים האלה נרשמים בספר הזיכרונות. אפילו לא יהיה הדבר יוצא לפועל מצד חברו, על כורחה נכתב בספר הזיכרונות, לשלם שכר למי? למי שלימד. ומזה גופו נלמד, דהיינו, לחושבי שמו, שחשב לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה. החינם היא כשרצה שיהיו דברי תורה פועלים על חברו לטובה, להיות מהמיימנים, והוא רצה להשפיע על חברו. ואפילו החברו מאיזושהי סיבה לא קלט אותו. אבל כבר הדברים האלה נרשמים בספר הזיכרונות. והנה שכרו איתו בלא שום התלות, אם הצליח בידו חפצו הטוב, או לא הצליח, זה לא משנה. עצם העובדה שהוא לימד לחברו תורה, אפילו שהוא לא קלט את הדברים האלה, זה כבר נרשם הדבר הזה בספר הזיכרונות. מה שאין כן, כשאדם מלמד לעצמו, אז זה נשאר איתו וזה תו לא. אבל אם הוא לימד מישהו אחר בכל רמה שהיא, בכל מדרגה שהיא, הדבר לא הלך לאיבוד, מה זה ספר הזיכרונות? הדבר הזה נרשם ונחתם לעד ולנצח נצחים בספר הזיכרונות. אני מוכרח לומר שזה כל כך אופייני לרב יאיר זכר צדיק לברכה. לא פעם אני הייתי רואה איזה תלמידים הוא היה בוחר ללמד. את התלמידים שבאמת חלק מהם היו מאוד 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 רחוקים מתורה, מיהדות, מכל דבר. הוא היה מלמד אותם, וביניהם מוכרח לומר, הוא היה אחראי גם בין השאר ללמד את גרי הצדק. יש כאן קבוצה של תלמידים גרי צדק, שהוא היה מלמד אותם, מכין אותם לקראת התהליך הגיור, מלמד את המהלכה, מלמד את המסעדות האמונה והדברים האלה. אבל לפעמים היית רואה שאדם שהוא לומד איתו, הוא לא מבין אפילו מה שהרב אומר, אבל הוא קולט את את הרוח, את האווירה. הדברים האלה השאירו את רישומם. בדיוק כמו שהרב אומר כאן, אדם שמלמד לזולתו, אדם שלומד עם מישהו או לזולתו, אז ברגע שהוא מלמד, זה כבר יוצא לפועל. למרות שמישהו מלמד אותו, הדברים האלה לא משאירים כביכול רושם, בכל זאת נכתבים הדברים בספר הזיכרון. מאוד אופייני באמת. הדבר הזה לרב יאיר אוריאל. שאלות, בבקשה, עד לכאן. כן. לא רק שהוא זוכר את מה שלמדה, והנה, הוא אומר כביכול, כמו שאומרים, יש בשמיים ספר הזיכרונות. אנחנו מזכירים את זה בראש השנה, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, וכל הדברים הטובים והלא טובים, לא עלינו, כן, נרשמים בספר הזיכרונות. כל מעשיך בספר נרשמים, יש ביטוי כזה בפרקי אבות. זאת אומרת, בלשון המודרנית קוראים לתיעוד. הכל מתועד. כשאתה לומד לעצמך, הוא אומר, זה לא מתועד. אלא מה? זה נרשם בתוכך, אתה מתקן את עצמך, ואתה משתלם. אתה כאדם משתלם. מגיע לאיזו מדרגה של שלמות, כשאתה לומד לשם שמיים כמובן, לשם קיום התורה ולשם שמיים. אומר, המעלה של אדם שמלמד לזולתו, זה לא רק שאתה משתלם, זה פשיטה ברגע שהיה כן. אלא כאן הוא אומר, אפילו שאתה מלמד ברמה, שמי שאתה מלמד אותו הוא לא קולט מה שאתה מלמד אותו. עצם העובדה שאתה כבר מלמד אותו, זה כבר נרשם באותו עושה, הכל מתועד. ודאי. גם הלומד ודאי נשאר איזה רושם מהדברים, למרות שהוא לא קלט. אבל העיקר מדובר כאן על המלמד. שתיים, הספרים, הדברים הנשארים ביניהם. אבל לא רק ביניהם נשארים איפה? בספר הזיכרון, הכל מתועד בספר הזיכרונות. לא לזלזל בשום דבר. בכל לימוד שהוא, אפילו ברמה נמוכה ביותר, הדברים האלה משאירים את רישומם ומוציאים את הדברים מן הכוח אל הפועל. ואם נאמר, לימוד תורה לשמה, זה לא רק שאתה מקיים את התורה, אלא לימוד תורה לשמה היא לזכות את הרבים בתורה. ואפילו זה שאתה מלמד אותו, הוא לא קולט אותך, הדבר הזה משאיר את רישומה. זה מזכיר לי על אבא, כשנולד ילד, אז כתוב שאבא חייב ללמד את הבן שלו תורה. ממתי הוא חייב ללמד אותו תורה? כתוב, מרגע שהוא עומד, הוא מתחיל לדבר, מתחיל להציג מילים ראשונות. מה הוא צריך ללמד אותו? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, או שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה תשאלו ילד בן שנה וחצי, שנתיים, שמתחיל להתחיל מילים ראשונות, האם הוא מבין מה שהאבא אומר לו? הוא מבין? הוא לא מבין. תשאלו אותי אם הדברים שהוא שומע מפי האבא הולכים לאיבוד? הדברים נכתבים בספר הזיכרונות? אוהו, זה חודר עמוק עמוק לנשמת הילד. למרות שהילד לא מבין, אבל הוא שומע, שמע ישראל, הוא שומע, תורה ציווה לנו משה. מרשה קהילת יעקב, הדברים האלה משאירים את חותמם בנשמתו של הילד, ולא רק בנשמתו, נרשם למעלה בשמיים, בספר הזיכרונות האלה. ואחרי שהילד הזה מתבגר, מגיע לגיל שלכם בערך, בגיל, פתאום, אבא, אתה יודע מה, יש לי זיכרון מורפא, משחר ילדותי, דיברת איתי דברי תורה. הדברים האלה לא הולכים לאיבוד במילים שלנו. נכתבים בספר הזיכרון. ככה גם בתלמידים. לפעמים באים תלמידים מאוד במקום רחוק. אתה מדבר איתם, הם לא קולטים מה אתה אומר. אפילו כאן בכיתה אני רואה כמה תלמידים שלא קולטים, כי הם נרדמים, ישנים או משהו כזה. לא נורא, אפשר להירדם. אבל מה? הדברים נרשמים בספר הזיכרון. כן, בבקשה. שום דבר אתה אומר לא הולך לאיבוד. יותר מזה, כתוב על רבי יהושע שהאימא שלו, כשהוא היה, היא הייתה בהיריון, הייתה הולכת לבית המדרש, שבבטן, שהיה בבטן, שישמע את קולת התורה. אז עליו נאמר, אשרי יולדתו, אשרי האימא שלו, שהיא עוד מבטן כבר השמיעה לה, לבנה דברי תורה, וזה לא שלא הלך לאיבוד, יצא ממנו אחד מגדלי גדלי ישראל. אותו דבר כתוב על רבקה אמנו, שהיא הלכה, הייתה הולכת לבתי מדרשות, אז יעקב אבינו היה מתרוצץ והיה מנסה, הוא אומר, או, זה מתאים לי המקום הזה.
גם כשאתה עומד
עד אבות הילים, השני היה... אפילו יותר, יש איגרת הקודש של הרמב"ן, שהוא אומר, איגרת שהוא כותב אותה לזוג שהתחתן, איך להתנהג ביניהם, בינו לבין אשתו וכו'. אז הוא אומר שם שלא רק שהילד מקבל השפעה משחר ילדותו, מרגע שהוא יוצא מבטן אמו, אפילו לפני שהילד נולד, סוף מעשה במחשבה תחילה. וילד שבא במחשבות של קודש, של טהרה וקדושה, הדברים האלה משאירים את רישומם על נשמתו של אותו ילד, וזה ניכר בחייו, במשך החיים הדברים האלה ניכרים. לכן צריך מאוד להקפיד על טהרת המשפחה, ועל מחשבות הציליות וטובות בכל דבר ודבר, כי הדבר משאיר את רישומה. על אחת כמה וכמה, שאדם באמת שומע משחר ילדותו. אבל כאן במכון מאיר, לא יודעת אם יודעים, יש כאן אנשים שנולדים מחדש. ופעם בא אליי איזה בחור, מתעניין על שידוכין וזה, עכשיו, בן כמה אתה אומר? אני כבר בן 20 ו-20 וזה. כמה זמן אתה בתשובה? הוא אומר, אני חצי שנה בתשובה. אני אומר, אתה בן חצי שנה מבחינתי. אז גם כאן, אנחנו כאילו נולדים מחדש. ברגע שאדם לומד תורה, כאילו נולד מחדש. אז אפילו שהוא יושב בשיעורי תורה, לפעמים הוא לא, הדברים כאילו לא חודרים אליו, לא משפיעים עליו. צריך לדעת שהדברים האלה הם לא הולכים לאיבוד. הם נטבעים בצורה כזאת או אחרת. ולכן שניים מכתבן מילאו בספר הזיכרונות. אחד משתלם, אבל שניים הם כבר זה מדרגה הרבה יותר גבוה. גם מכאן עניין של לימוד בחברותה. אם לא חברותה, אז מתותה. מה זאת אומרת? אדם צריך ללמוד בחברותה, ללמוד ביחד. לא ללמוד לבד, למרות שגם לימוד לבד יש בו מעלה ויש בו ערך. אבל לימוד בחברותה יש בו מעלה יתרה. דרך אגב, זה מה שמאוד אפיין את הרב יאיר אוריאל, שהיה לומד בחברותה. אני חושב שמאות אנשים למדו עם הרב אוריאל בחברותה. בסבלנות אין קץ. היה לו לוח כזה, רשימה, וכל יום היו עשרות אנשים לומדים איתו בחברותה, וכל פעם הוא היה מתאים את עצמו אל התלמיד. הוא לא היה אומר, בוא נלמד את זה או בוא נלמד את זה. היה שואל את התלמידים, מה אתם רוצים ללמוד? מה מעניין אתכם? אם זה הלכה, או אם זה תנך, או אם זה גמרה, או אם כל דבר, היה מתאים את עצמו לצרכים שלהם. היה מוריד את עצמו, כן? בהתאם לכל תלמיד ותלמיד. יש כאן יהודי אחד, שמדי פעם בא, קוראים לו... אהרון דה לנגה, היום הוא כבר, דוקטור אהרון דה לנגה. הוא היה תלמיד שלנו מלחמת שלום הגליל הראשונה. מתי זה היה מלחמת שלום הגליל הראשונה? לפני כמה שנים?
84.
לא, מ"ב. מ"ב, אה?
23 שנים.
מ"ב? יותר מ-23. היום כמה זה? סמך זין. 25 שנה. 25 שנה. ואהרון, שהשם ישלח לו רפואה שלמה ושיהיה בריא, הוא במלחמה הזאת נפצע מאוד מאוד קשה. ממש נפצע קשה. עד כדי כך שכל גופו משותק. הוא לא יכול, קיבל רסיס בעורף, וכל גופו משותק, ובדרך נס הוא יכול להזיז קצת את האצבעות. כן. ואהרון והרב יאיר אוריאל, אהרון שיבדל לחיים ארוכים, כן, הם כל השנים האלה, 25 שנה, לומדים חברותה. אהרון במשך השנים הוא נהפך לתלמיד חכם עצום, והשתלם במחשבים, נהפך לדוקטור למחשבים, אני טועה. כן, הוא לא, מלא אמונה, מלא כוחות, מלא תקווה, מלא, הוא בא לכאן, לאחרונה, לא ראיתי, אבל בדרך כלל, כמעט יום ביומו, בא לכאן ולמד עם הרב יאיר אוריאל עשרות שנים, למד איתו חברותה, ואם אינני טועה, לאחרונה אמר לי אהרון, אני גמרתי איתו כמה וכמה מסכתות, והפך אותו את הרב, את אהרון דלנגה, הרב יאיר אוריאל, הפך אותו ממש לתלמיד חכם עצום. רק דוגמה, לא ויתר. והיה יושב איתו בסבלנות גדולה, אני זוכר בספרייה הישנה, מסרות שנים, יושב, והוא לא היחידי, שכמו שישב ובנה אותה ממש. אל תקרא בניך אלא בוניך, בנה כאן תלמידי חכמים. זה דוגמה. לימוד החברותא זה דבר חשוב ביותר. במיוחד הגילוי היחס האישי, וההתעניינות בכל אחד ואחד, ומצבו, ומשפחתו, ובריאותו, וכשהיו מתעניינים מה שלום הרב, תמיד היה מאיר פנים, היה אומר, אני מרגיש מצוין, אני בסדר גמור. לא משנה שבאותו זמן הוא סבל סבל עצום, מחלתו הקשה. תמיד, חס ושלום, שמישהו לא יצטער, אבל להתעניין כל אחד ואחד, במצבו, באישיותו, היה באמת חד בדור. חבל עד עבדין ולא משתכחים.